היי, ברוכים הבאים לעוד תוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ. רגע לפני שאנחנו ניכנס לנושא הפרק, אני רוצה להזמין אתכם לאירועים הקרובים שיש לי בקרוב. ב-26 בפברואר יש הרצאה על מיינדפולנס בחיפה, שאתם מוזמנים להגיע אליה. בשלישי במרץ גם הרצאה על מיינדפולנס בתל אביב. ב-31 במרץ יש הרצאה שנקראת לא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות גם בתל אביב. אז זה ככה האירועים הקרובים, וחוץ מזה באתר שלי אתם כמובן יכולים לראות את כל הפרטים, גם על ההרצאות וגם כל התכנים שבעצם מפורסמים כל הזמן, גם הפודקאסטים, גם הכתבות, הכל נמצא שם. אז עכשיו ניגש לענייננו החשוב ביותר. אני רוצה להציג את דוקטור טלי סטולובי. שלום לך.
שלום, שלום.
מה שלומך?
טוב, תודה.
איך לך להיות פה?
כאן. שמחה מאוד.
שמחה? אני גם שמחה שאת פה, ואני גם עברתי כמה תהפוכות עם זה, אז אני עוד מעט אספר עליהן, אבל רגע לפני זה אני אציג אותך. אני אגיד שאת מפתחת סטיילינג תרפי, ושאת מרצה וחוקרת את הפסיכולוגיה של הלבוש.
נכון.
שזה נושא מאוד מעניין וגם מאוד מגוון.
נכון.
בנוף של הפודקאסט. ובאמת אני רוצה להזמין אתכם לחשוב קודם כל, לפני שאנחנו מתחילות לדבר על הכל, זה כמה זמן לקח לכם או לכן להתלבש היום בבוקר. אם השקעתם בזה דקה, או שתיים, או עשר, או רבע שעה, האם בחרתם את הבגדים כבר יום לפני, או אפילו בתחילת השבוע? ומסתבר, קראתי אגב כל מיני סקרים, שהאישה הממוצעת משקיעה 15 דקות בבוקר, בבחירה של בגדים.
מעניין.
אז כן, זה מעניין. ובאמת, למרות שאנחנו משקיעים בזה המון המון זמן, אני חושבת שיש לנו יחס מאוד אמביוולנטי, לדבר הזה. וגם לי, אני מדברת איתך מאוד 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 בכנות, הייתה תחושה מאוד אמביוולנטית לגבי הפרק הזה, ואני אספר קצת את המאחורי הקלעים ברשותך, שאת פנית אליי, וצאת לי להגיע. ובהתחלה קיבלתי את הפנייה, ואמרתי, טוב, זה נשמע נחמד, אבל לא נראה לי שזה מתאים. המחשבה האוטומטית שלי הייתה שזה קצת שטחי, ואת יודעת, סטיילינג, אז מרגיש קצת טוב מה הקשר של זה לעולם של הפודקאסט. ואת היית מתמידה, ופנית אליי שוב שזה היה מאוד מאוד מרשים, או שנראה לי שלקח לי מלא זמן לענות, אז סליחה גם על זה. ובאיזשהו שלב אמרתי, יאללה, בואי כאילו נשמע מה זה הדבר הזה. ואז דיברתי איתך בטלפון, וממש הופתעתי לטובה. ומצאתי את עצמי חושבת על זה הרבה אחרי השיחת טלפון שהייתה לנו, פתאום שמה לב לכל מיני דברים, כל מיני דוגמאות, ונזכרת בכל מיני דברים, ואז אמרתי, אוקיי, אז כנראה שיש פה משהו ששווה את הבדיקה. אז זה ככה מאחורי הקלעים, ואני רוצה להחזיר את זה רגע אלייך, ולשאול אם זה משהו שאת שומעת הרבה, את הספק הזה.
בטח, בטח, בטח. אני שמחה שסיפרת את זה.
כן.
ואני חייבת לשתף אותך שכשאני ראיתי את הפודקאסט שלך, אז היה לי ברור שסטיילינג תרפי ועולם הפסיכולוגיה החיובית, ובטח ובטח שינוי הרגלים, הולכים יד ביד. אבל אז הייתי צריכה לשכנע אותך.
כן, זה היה קשה.
איך סטיילינג הוא לא שטחי וחסר משמעות, אלא איך אופן הלבוש מספר בעצם כל כך הרבה עלינו, והוא איזשהו פתח לעשות שינוי בכל תחומי החיים. אבל ההתנגדות הזו שלך זה משהו שאני רגילה, וחייבת להודות בכנות רבה שגם אני הייתי שם. כשאני הגעתי לסטיילינג זה היה ממקום של מחקר וטיפול. הייתי דוקטור לעבודה סוציאלית, מנהלת תחום המחקר בבית החולים לב השרון, זה בית חולים פסיכיאטרי. הייתה לי עבודה מאוד מאוד רגילה, עם אופק מאוד מאוד ברור, ומה לי ולסטיילינג עכשיו? ואז קרה לי דבר שקורה להרבה מאוד נשים, ילדתי. אחרי הלידה השנייה כבר לא יכולתי להתכחש לזה שהגוף שלי השתנה, ואין, הג'ינס כבר לא, זה כבר לא מה שהיה. ועשיתי מה שכל אישה למודת עיתוני נשים עושה, קראתי לסטייליסטית הביתה.
וואו.
ואז מה שהיא עשתה זה פשוט זרקה את רוב ארון הבגדים שלי, ואז יצאנו ביחד לקניות, וכמו שני טינג'ריות שקיבלו אשראי, קנינו כן. בגדים ב-2,500 שקל, משהו כזה. ואז מצאתי את עצמי בבית עם ערימה של בגדים חדשים, שלא היה לי מושג מה לעשות איתה.
שלא התחברת אליהם בעצם?
לא התחברתי אליהם. ויותר גרוע מזה, לא הרגשתי שהבגדים החדשים מבטאים אותי, בצורה שונה מאשר הבגדים שזרקנו. ואז הבנתי שלא פתרתי את הבעיה, ועשיתי את מה שאני יודעת לעשות הכי טוב, והלכתי ללמוד, הלכתי לשנקר, והלכתי לקורס סטיילינג, ומהר מאוד הבנתי שכשאני משנה את איך שאני מתלבשת, אני משנה את איך שאני חושבת. והתחלתי לחקור את זה. התחלתי להיכנס לחנויות בגדים שלא נכנסתי אליהם מעולם, ללבוש חצאית אחרי שלא לבשתי חצאית מגיל 6, ושמתי לב שכל מה שאני חושבת על עצמי מתחיל אט אט להשתנות, ושחלקים אחרים לחלוטין בי באים לידי ביטוי באמצעות מה שאני לובשת. ומה שקרה זה שדרך הניסיונות האלה אני פרסתי את דפוסי החשיבה הרגילים שלי לגבי מה שאני יכולה לעשות, וזה הסתיים בזה שעזבתי את מקום העבודה. למעשה אני התלבשתי עבור התפקיד הבא שלי כבר בתוך בית החולים. אני יכולה להגיד לך שהקולגות שלי הרימו גבה.
באמת?
כן, שאלו אותי אם אני חוזרת בתשובה למשל, אבל אני יכולה לשתף שגם הישיבה הראשונה שהגעתי אליה בחצאית, והיו שם רק גברים, מנהל בית החולים ורופאים, ובאתי בחצאית, ושמתי לב שהם מסתכלים. ואיזה רגע כזה ששאלתי את עצמי, רגע, זה בסדר מה שאני לובשת? זה לא בסדר מה שאני לובשת? ואז אמרתי לעצמי, אני לובשת מה שאני רוצה באמת ללבוש. ונשארתי נאמנה לזה.
זה דבר שמאוד קשה להגיד.
מאוד, כן. מאוד. וזה חלק מהתהליך הזה של סטיילינג תרפי, של למצוא את הקול שלך, ולהיות נאמנה לעצמך באמצעות הסטייל שלך.
מעניין, ותגידי, זה פרק שהוא רק לנשים?
אז זהו, זו ממש שאלה. אני חושבת שאנשים שישמעו אותנו, יהיו מרותקות, אם כן, ירושה לי לומר, כן. אוקיי? הם יהיו מרותקות, לא נראה לי שיש סיכוי שהם יפסיקו באמצע.
אוקיי.
עם הגברים, אני חושבת שנצטרך לעבוד קצת יותר קשה כדי לשכנע אותם. בוא נאמר שגברים פחות מחוברים לגברים, לבגדים שלהם, וגם מחקרים מראים את זה. יש ממש מחקר שמצא שנשים הרבה יותר מודעות למצב הרוח שלהן, ובוחרות בגדים לפי מצב הרוח, וגברים לא. וההשערה המרכזית שלי היא שמכיוון שהבגדים הם מונחים על הגוף שלנו, הם האור השני שלנו, אז היחסים המורכבים של נשים עם גופן באים לידי ביטוי ביחסים המורכבים והמיוחדים שיש לנו עם הבגדים.
כלומר, את אומרת שגברים הם פחות מתעניינים בזה, לא כי בגלל הסטיגמה או בגלל שזה כאילו לא גברי, אלא פשוט כי זה באמת פחות מרגיש להם שזה מאפיין אותם.
החברה פחות מסלילה גברים להתעסק בלבוש שלהם. את יכולה לראות את זה בכל מחלקת גברים, בכל רשת שאת נכנסת אליה, שהיא הרבה פחות מגוונת, והבגדים נראים אחרת, הם גם פחות צמודים. בעוד כשאת נכנסת אלינו, אנשים, את רואה שם מגוון עצום, וגם הרבה מאוד בגדים צמודים, שהגוף שם הוא במוקד.
כן.
וכשאת מדברת עם אישה על לבוש, את מדברת איתה על גוף. הגוף שלנו מעין אובייקט שברשותנו, אומרת סוזי אורבך, ואני חושבת שהיא מתארת בצורה מאוד מאוד מדויקת את המציאות שאנחנו חיות בה. אז כשאנחנו מדברות על לבוש, אנחנו מדברות על גוף, למעשה.
כן, לגמרי. אני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו חושבים על בגדים או על סטיילינג, אז אנחנו באמת חושבים על זה במובן של מה אנחנו משדרים לאנשים אחרים. כמו למשל, לקראת הפרק הזה שמנו בקבוצת הפייסבוק קטע של השטן לובשת פראדה. ובעצם הסיפור הזה מגולל את הסיפור של אישה צעירה בתחילת הדרך שלה, שחולמת על איזושהי קריירה וזוכה באיזה תפקיד של מגזין אופנה. היא לא זוכה בתור דוגמנית או משהו כזה, אלא דווקא בתור עוזרת של העורכת הראשית. ומהר מאוד היא מבינה שהחוקי המשחק הם חוקים אחרים ממה שהיא הכירה לפני כן. וכמו שסרט אמריקאי בדרך כלל מכיל, יש איזשהו מהפך. ומכל הבגדים הרגילים שהיא לובשת, היא פתאום הופכת להיות כזה, וואו, כוכב עולה עם בגדים אחרים לגמרי, שמושכים המון המון תשומת לב במשרד. ומה שעד אותו רגע הייתה בן אדם יחסית שקוף, פתאום היא הופכת להיות מישהי שמסתכלים עליה וחושבים עליה, וכל הסרט בערך סובב סביב הדבר הזה. אבל באמת, הרבה פעמים אנחנו חושבים על מה אנשים אחרים יראו. ואני חושבת שהמוקד המרכזי בשיחה שלנו זה לא רק מה אנחנו משדרים לאחרים, אלא גם מה אנחנו משדרות או משדרים לעצמנו.
נכון מאוד. ואני ממש ממש שמחה שהשתמשת בדוגמה הזאת, ואמרת את המילה מהפך.
כן.
כי זאת מילה מכוננת.
כן.
אז אני אומרת שאין דבר כזה מהפך. Mm-hmm. אני מאמינה בהתפתחות.
Mm-hmm.
וזאת התפתחות שאפשר לעשות אותה בהקשר לבגדים, ויחד עם הבגדים. ומה שאני חושבת שהתהליך הזה הוא מרכיב, כולל באותו סרט, דרך אגב, ששם מראים את זה בצורה מאוד הוליוודית, אבל בסופו של דבר, אותה בחורה מאפשרת לעצמה לבוא לידי ביטוי. וסטיילינג תרפי זה לצאת ממקום של הסוואה למקום של ביטוי.
Mm-hmm.
הרבה נשים משתמשות בבגדים שלהם כדי להסוות את הגוף שלהם. החברה משדרת לנו שאנחנו צריכות לראות בצורה מאוד מאוד מסוימת,
mm-hmm.
ואז נשים משתמשות בבגדים כדי לטשטש פגמים במרכאות שהן תופסות בגוף שלהן, ולהאדיר חלקים אחרים בגוף שלהן, וזה גם מה שהסרטים מראים לנו, אוקיי? כן. ככה צריך להיראות. אבל אני אומרת, אישה צריכה קודם כל לראות איך היא באה לידי ביטוי mm-hmm. באמצעות הבגדים שלה, גם לבטא וגם לקבל את הגוף שלה כמו שהוא,
mm-hmm.
תוך כדי שהיא נעזרת בבגדים שלה כדי להרגיש ביטחון, ואז מה שקורה זה שאישה באה לידי ביטוי, היא מתחילה לשחק. לשחק עם הבגדים, להרגיש הרבה יותר יצירתית, ויכולה לבוא לידי ביטוי אותנטי בעולם שאנחנו חיות בו, ככה כמו שהיא.
Mm-hmm.
והמעבר הזה ממקום של הסוואה, התנצלות, תשתו, שזה הסטיילינג הרגיל שאנחנו רגילות אליו,
כן.
למקום של ביטוי עצמי, משחק, אותנטיות, mm-hmm. זה סטיילינג תרפי בשבילי, זה המקום שאני עובדת איתו.
וואו. כן. אז מה השאלה, את יודעת, נגיד שבאתי אלייך עכשיו לסשן, או שמי שמקשיב לנו רוצה לדעת מאיפה מתחילים? מה זה, כלומר?
ההתחלה היא להבין למה אנחנו מתלבשות ומתלבשים כמו שאנחנו מתלבשות. לבגד יש איזושהי פונקציה בשבילנו. השאלה אם את מתלבשת כדי להשתלב ברקע, או שאת משתלבת כדי להיות בולטת, להפך נוכחת, שיראו אותך, האם את מתלבשת כדי להרגיש נשית, סקסית, אולי את רוצה לראות מקצועית, אינטליגנטית, יש כל מיני פונקציות שהלבוש מהווה. ולכן אני מבקשת מנשים הרבה פעמים להביא את הבגד שהן הכי אוהבות, ואת הבגד הכי זנוח בארון, ודרך זה יש לי איזשהו צוהר להבין למה בעצם אישה מתלבשת? איך היא מקבלת את בחירות הלבוש שלה?
כן.
את רוצה אולי לשתף אותנו?
כן, אני רוצה לשתף. חשבתי על כל מיני דברים כבר לפני שהגעת. ניסיתי לחשוב על כל מיני יחסים שונים שהיו לי כלפי בגדים, ונקרא לזה נקודות בהיסטוריה של ההתפתחות כלפי הדבר הזה. הסיפור אחד שנזכרתי בו, זה ממש 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 מהילדות, מגיל 2-3 כזה, שזה חלק מזה דברים שאני זוכרת, חלק דברים שסיפרו לי. ההורים שלי הם מאוד לא שמים על בגדים, אמא שלי בכלל באופן כללי כזאת, תמיד הייתי קוראת לה אישה גבר, כי זה לא שהיא נראית כמו גבר, אבל היא פשוט כזה לא כל כך אכפת לה מהדברים האלה. ודווקא אני בתור ילדה, כשהתחלתי לפתח את חוש העצמאות שלי, את יודע, terrible two והלאה, אז מאוד התעקשתי על בגדים מסוימים, ואני ממש זוכרת ריבים בגיל 3 עם אמא שלי, על מה ללבוש לגן, כשהיה נגיד חורף, אז היא התעקשה שאני ללבש מכנסיים, כי זה יותר מחמם מסמלה, ואני אמרתי לה, לא, אני רוצה סמלה. עכשיו, איזה סמלות אהבתי? את הסמלות הכי גדולות, הכי כזה, יש תמונות מהגן, כל הילדים כזה, את יודע, טייט, טישרט, סמלה טריקו כזה, ואני עם סמלה מנופחת כזה, עם צווארון, הכי באמת דברים.
ואפשרה לך את זה.
כן, אפשרה לי את זה, גם היה לי את זה בארון, כן, הסבתות היו קונות את זה, אבל אני מאוד אהבתי את זה.
אוקיי.
אז זה דבר אחד שאני זוכרת, ואני גם זוכרת שלאורך שנים יותר בוגרות, נגיד בכיתה ד' ה', מאוד אהבתי בגדים, מאוד אהבתי לעשות קניות, והיו על זה הרבה פידבקים שזה שטחי, שללכת לקניון זה שטחי. אני זוכרת ממש שגם האחים שלי, אני בת עם שני אחים גדולים, אז זה גם כנראה חלק מזה, אבל היו ממש צוחקים עליי, שאני אוהבת בגדים, שזה ממש שטחי, ומחכים אותי, ו...
אז לא פלא שכשבאתי כן. אלייך, אמרת, מה, בגדים כן. עכשיו, הפודקאסט שלי.
כן, ממש. אז כן. זה נגיד דברים שנראים לי רלוונטיים למה שאת אולי רוצה לשמוע.
כן.
לספר עוד, או שמה...
תראה, אני כבר יכולה להגיד כמה דברים כן. מהסיפור שסיפרת לי. דבר ראשון, נשמע לי שאימא שלך פחות מחוברת לבגדים שלה. כי הדבר המעניין הזה שקראת לו אישה גבר, כאילו במובן של פחות, פחות מתעניינת, בתפיסה שלי זו אישה שפחות מחוברת לבגדים. וגם אמרת לי משהו על עצמך, בזה שאם כולם באמת בגן, באו במכנסיים וחולצות, או מה שזה לא יהיה, פוטרים של גן, מה שנקרא, ואת באת בסמלה, ולי זה אומר שאת רצית להיות שונה ואחרת, ורצית להיות את. אני עובדת עם נערות, ואני רוצה לומר לך שזה ההפך המוחלט, שכל מחשבה על להיות שונה ואחרת וללבוש סמלה בזמן שכולן לובשות ג'ינס קרוע וסניקרס, היא מחרידה, כי בגיל ההתבגרות, הלחץ של קבוצת השוות והשווים לראות כולנו אותו הדבר, הוא כל כך כל כך כבד, והמחיר החברתי של להיות שונה, הוא כל כך כבד שאנחנו נמנעות.
לגמרי.
ומה שאת דיברת עליו קודם, החברה היא המרכיב העיקרי שמכתיב את דפוסי הלבוש של נערות, וגם של הרבה מאוד נשים, יש לומר, ולדעתי גם של גברים.
כן.
ואז סטיילינג תרפי זאת איזושהי אפשרות להתבוננות ולשאול את עצמנו כמה הסביבה באמת מכתיבה את מה שאני לובשת, מה שאני לובש, כמה אני נותן לחברה לקבל את הבחירות בשבילי, וכמה אני באמת רוצה להיות אני ולפתח חשיבה עצמאית ובחירה חופשית באמצעות הבגדים שלי.
כן.
הלבוש הוא סוג של אמירה. אני חושבת שברגע שאנחנו מבינים את זה, זה יכול להיות כלי לשליטה שלנו. ובמקום להרגיש שאנחנו מתלבשות ומתלבשים לעבודה, כמו שמחייבים אותנו ואין לנו שום אפשרות לבחור, כי החברה מכתיבה לנו הכל, זה יכול להיות דווקא כלי להרגיש הכי מחוברים לעצמנו, הכי בשליטה, ברגע שאנחנו מבינים את קוד הלבוש בעבודה, אבל מוצאים את הדרך שלנו לייצר איזושהי אמירה עם הלבוש, בין אם בצבע שאנחנו בוחרים, באקססוריז, בדברים הקטנים, אנחנו יכולים כל הזמן לשחק על התווך הזה של בין מה שאני רוצה שיחשבו עליי, לבין מה שאני באמת חושבת על עצמי.
אז בואי נצלול לתוך איזה דוגמה. את יכולה לספר על משהו מהקליניקה, את יכולה לשאול אותי, מה שבא לך.
אני רוצה לתת לך דוגמה מהקליניקה.
יאללה.
הגיעה אליי רווקה בשנות ה-30 שלה, שלבוש העבודה שלה מאוד מאוד זלג לתוך חיי היומיום שלה.
זה גם קורה לי.
כן, זה קורה להרבה מאוד מאיתנו.
כן.
ואז גם בסופי שבוע זה סוג כזה של לבוש לא מוגדר, וכל הזמן בגדי העבודה הופכים להיות סוג של אני, אבל זה לא לגמרי אני בגדי עבודה, זה רק מצב אחד של האני שלי. ואז עולה השאלה מה קורה שם בתוך הדייט. ובתוך הדייט היא תיארה איזה מצב מאוד מאוד מונוטוני, שנאה את הדייטים האלה, הרגישה שם חסרת עונים. ואני עשיתי איתה איזושהי עבודה בלייב. ביקשתי שלפני דייט היא תשלח לי את אפשרויות הבחירה שלה, אחרי שכבר עבדנו על המשמעות הרגשית של הבגדים, והבנו באמת מה המשמעות של כל אחד מהבגדים. ואז ביקשתי ממנה לבחור את האפשרות שהיא פחות מורגלת לבחור בה. אבל מרגישה בה מספיק ביטחון, ואז בחרנו בבגד מסוים, שמה שקרה עם הבגד הזה, אני חושבת שזאת הייתה חצאית, אם אני לא טועה, אבל זאת לא הייתה חצאית מיני, זאת הייתה חצאית ארוכה בגזרת A. היא הרגישה בה טוב, היא הרגישה בה שונה מהרגיל. מה שקרה בדייט הזה, זה שהיא נהנתה לראשונה, בהרבה מאוד זמן, אם בכלל, היא פשוט נהנתה במהלך אותו דייט. היא הרגישה שהיא יכולה לצחוק, ליהנות, להיות היא. הבחור למרבה הצער היה פחות מתאים במקרה הזה, אז אותו דייט לא הסתיים בהצלחה, אבל היא פעם ראשונה הרגישה שהיא נהנית ובא לידי ביטוי שונה. ומה שקרה זה שהדייט אחריו, הבחור כן התאים, והיא באה בסטייט אוף מיינד אחר לגמרי, והתאפשר שם משהו שונה. ואותה אישה מצאה זוגיות, וזה נגמר ממש ממש בהפי אנד. אז לא תמיד הכל נגמר בהפי אנד, אבל אני כן יכולה לומר שנדבך מאוד מאוד גדול בסטיילינג תרפי זה להתחיל לעשות משהו שונה באמצעות הבגדים שלך. ועצם זה שאת אמיצה יותר ומשנה את ההרגלים שלך, את יכולה לשנות את דפוסי החשיבה והתנהגות גם בתחומים שונים לחלוטין.
כלומר, את אומרת שהבגדים הם משמשים איזושהי מין תזכורת למשהו שיש אותו בנו, והבגד הוא כמו איזה מין מרקר בשבילנו, קודם כל, לא בשביל הבן אדם השני, אולי גם בשבילו, אבל קודם כל בשבילנו, למה זה הדבר הזה ושהוא קיים בנו. זה מזכיר לי איזה מחקר שקראתי לקראת ההגעה שלך, על שעשו באוניברסיטת קולומביה, שבעצם נתנו לאנשים חלוק לבן, ואת מכירה אותו לפי החיוך.
כן, של אדם וגלינסקי.
כן, בדיוק. אז שנתנו להם חלוק לבן, ולחצי מהאנשים אמרו שזה חלוק לבן של רופא, ולחצי מהאנשים אמרו שזה חלוק של צייר.
נכון.
ונתנו להם איזושהי משימה שדרשה המון תשומת לב לפרטים, וחשיבה ביקורתית ומשהו כזה.
נכון.
וראו שאלו שאמרו להם, שזה בפועל היה בדיוק אותו חלוק, אמרו להם שזה חלוק של רופא, היו הרבה יותר טובים במשימה הזאת, לעומת אלו שאמרו להם שזה חלוק של צייר.
נכון.
ואני חושב שזה מחקר חמוד, כי הוא ממחיש את העיקרון הזה של הבגד נותן לנו איזושהי תחושה, וזה אפילו לא משנה מה זה באמת הבגד הזה, כן? כי פעם אחת קראו לו ככה, ופעם אחת קראו לו ככה, ובשביל מי שהיא חצאית כזאת נחשבת לרומנטית, ומי שהיא אחרת חצאית כזאת נחשבת ל, לא יודעת מה, סקסית ופרובוקטיבית, אבל התחושה שנוצרת אצל הבן אדם, היא עושה משהו.
נכון, נכון. זה למעשה הייצוג המנטלי שמפעיל אותנו,
כן.
יותר מאשר הבגד עצמו.
Mm-hmm.
כי אין משמעות לבגדים עצמם. אין בגד שהוא רק נשי או רק גברי. אנחנו נותנים את המשמעות לבגד.
כן.
למעשה. זה משהו שאנחנו לומדים אותו חברתית. הייתה עוד קבוצה במחקר הזה, דרך אגב, שהם נשארו בבגדים שלהם.
Mm-hmm.
לגמרי.
כן.
והם היו עם התוצאות הכי פחות טובות.
באמת.
כן. אז המחקר הזה בעצם הראה לי שיש משמעות מאוד מאוד גדולה, יש השפעה של הבגדים עלינו. יש גם משמעות לעצם הבחירה שאנחנו בחרנו, היא כבר מעידה עלינו הרבה מאוד, וגם אותו בגד שבחרנו הוא מפעיל אותנו.
Mm-hmm.
זה איזושהי השפעה דו-כיוונית.
כן.
אני יכולה לספר לך גם על מחקר שאני עשיתי בשיתוף אוניברסיטת חיפה, mm-hmm. עשיתי אותו בשנה שעברה,
מעולה.
ומצאתי ממצאים שככה משלימים את הדבר הזה, שמראים שיש קשר מאוד מאוד גדול בין תכונות האישיות שלנו, תכונות מסוימות, לבין אופן הלבוש. אני ריינתי קרוב ל-700 נשים, נתתי שאלונים, וגיליתי שסגנון לבוש שהוא דרמטי או אורבני, כלומר הרבה יותר עם ביטוי עצמי, הרבה יותר עם משחק, הרבה יותר נוכח, קשור לתכונות כמו מוחצנות, ופתיחות לחוויה.
Mm-hmm.
בעוד לבוש ספורטיבי, שהוא יותר מינימליסטי, לא מתבלט,
ג'ינס
וטישרט, כן, כן, הוא קשור יותר למופנמות ושמרנות, ששמרנות היא ההפך מפתיחות לחוויה. וזה אומר לנו הרבה מאוד מבחינה אישיותית, זה אומר לנו שככל שבן אדם מרשה לעצמו לשחק יותר עם בגדים, ככה הוא מאפשר לעצמו להיות פתוח, סקרן, גם אינטלקטואלית, גם רגשית, שזו תכונה מאוד מאוד טובה, שקשורה גם לחוסן ועמידות בפני משברים. ככל שאנחנו יותר פתוחים, יש לנו יותר אפשרות לווריאציות שונות של התנהגות ותגובתיות מול אירועים קשים. שקורים לנו בחיים. אז תראי איך באמצעות לעבוד עם הייצוג המנטלי של הלבוש, אנחנו יכולים בעצם לעבוד על תחומים אחרים לגמרי בפסיכולוגיה שלנו.
כן.
וזה גם חלק מאוד מאוד גדול ממה ממש. שאני עושה.
ממש.
כן.
זה מדהים כן. אותי, אבל כמה זה מה שאני חושבת שחושבים שאני חושבת שחושבים שאני חושבת, נכון? כי אני,
לגמרי.
אני לובשת משהו וזה החלק מהתחושה שיש לי מאותו בגד, זה מה שאני חושבת שחושבים עליי, שאני לובשת את אותו בגד.
לגמרי, עם זה אני עובדת, זה לא באמת משנה.
זה נהיה מיינדפאק מטורף.
לגמרי, לגמרי.
כי גם אנחנו לא באמת יודעים מה אנשים אחרים חושבים, וגם אנחנו מכניסים את מה שאנחנו חושבים לתוך השלכה של מה אחרים חושבים עלינו.
נכון.
ואני חושבת אולי הפרקטיקה, ותתקני אותי אם אני טועה, של לראות את זה, זה אחרי שאנחנו חוזרים מאותן קניות, לראות מה נשאר שם בארון, לפעמים אפילו עם האתיקט, כמו הדוגמה שהבאתי לך כאן היום, כשביקשת ממני להביא בגדים, אז חלק נשאר אפילו עם האתיקט, וחלק אנחנו לובשים את זה שוב ושוב, וזה עובר כביסה וחוזר ושוב, כלומר, ויש כמובן את כל מה שבין לבין, אבל
נכון.
זה ממש רואים איזה בגדים אנחנו לא רוצים ללבוש, וזה לאו דווקא בגדים שאני לפחות חושבת שהם לא יפים. יש לי דברים שאני רואה אותם על, על חברות שלי, נגיד, משאילות ממני את הסמלה, נגיד. ואני חושבת שזה נראה להם מעולה. ואני חושבת שבאופן עקרוני, זה גם יכול להיראות עליי טוב, ובכל זאת, כשאני לובשת את זה, אני לא רוצה ללבוש את זה, ואני מורידה את זה.
אז יש לי הסבר לדבר הזה.
כן. טוב שאת כאן.
כן, כן, יש לי הסבר לדבר הזה. יש לבגדים שלך כמה פונקציות עבורך. ואני תמיד מבקשת מנשים, תדרגי את המקום הראשון, את המקום השני, את המקום השלישי. בתוך פונקציות הלבוש, כמה חשוב לך שהבגד יהיה יפה, שהבגד יהיה נוח, שהבגד יסתיר את הגוף שלך. שזה, אם אני חוזרת למחקר שלי, רוב הנשים זה מה שהן רוצות, למרבה הצער. וככה אני נותנת להם כמה וכמה פונקציות של הלבוש, ואני אומרת, סמני את המקום הראשון, השני, השלישי. ואז יכול להיות שבגד הוא יפה בעינייך, אבל הוא לא נוח לך. ואם הנוח במדרג שלך הוא גבוה יותר מהיפה, אז הבגד הזה ימצא את עצמו בארון של חברה שלך, אחרי שהוא נזנח בארון שלך. יש משמעות לבגדים הזנוחים שלך. ואם את רוצה, אנחנו יכולות לבדוק בבגדים שהבאת לי פה לראות.
נגיד, הייתה חצאית שקניתי לא מזמן, היא לא פה, כי עברתי אותה כבר לחברה שלי. היא חצאית יחסית קצרה. כשראיתי את זה לבובה בחנות לראשונה, אמרתי, וואי, נראה טוב. הלכתי, מדדתי את זה, אמרתי, שב עליי גם, בסדר גמור, קניתי את זה. מדדתי את זה בבית, כל פעם לפני שבאתי ללבוש את זה הרי, אולי עשרות פעמים, ולא לבשתי את זה אפילו פעם אחת בפועל.
את יודעת מה הפריע לך?
כן. הפריע לי, זה הרגיש לי קצר מדי. עכשיו זה קצר שאני חושבת שרוב האנשים לא היו חושבים שהוא קצר. כאילו, זה לא כזה בולט קצר, אלא זה אורך סטנדרטי של חצאית שהיא קצרה יחסית, אבל עדיין מתאימה לקונטקסטים של עבודה, או את יודעת.
את הולכת הרבה עם חצאיות?
זהו, שלא, כי הן תמיד מרגישות לי קצרות.
אני חושבת שאת מספרת פה סיפור של הרבה מאוד נשים.
כן.
עכשיו, שמאוד מודעות... וגם אנחנו הרבה חושבות על מה הסביבה תחשוב עלינו, אם אנחנו נלך ככה, ובאיזשהו מקום גם קצת סוגרות לעצמנו את הביטוי העצמי. אם נעשה איזושהי עבודה איתך, אני כן הייתי רוצה שתהני מהחצאיות שלך, ולמצוא את החצאית שאיתה את תרגישי סבבה.
כן, לא, יש לי כאלה, שאני... הן פשוט קצת יותר ארוכות, פחות צמודות.
אוקיי,
כן.
אז עם זה הייתי עובדת, הייתי עובדת עם זה בהתחלה, ואחר כך הייתי כן מחפשת איזשהו אאוטפיט איתך, שאת תרגישי כן שאת יוצאת איתו מאזור הנוחות שלך. אני רוצה לקשר את זה למחקר אחר שמדבר על שינוי הרגלים של פרופסור קרן פיין, שהלכה ואמרה לגברים לעשות משהו שונה, גם עם הבגדים שלהם וגם עם דברים שבכלל לא קשורים לבגדים שלהם, והיו שם גם שתי קבוצות ביקורת, והיא גילתה שאנשים שהתחילו לעשות משהו שונה, איזשהו הרגל חדש בחיים שלהם, הם גם ירדו במשקל יותר, והם גם היו מאושרים יותר בעקבות הדבר הזה. אני חושבת שלהכניס משהו שונה דרך הלבוש שלנו, זאת דרך להכניס רוח חדשה בכלל בחיים שלנו, וכמובן גם לעבוד על דימוי הגוף שלנו, כן. ואם אני מקשרת את זה לקודם, שזה נושא הליבה אצלנו אנשים בכל מה שקשור ללבוש. אז כן, למצוא חצאית שתרגישי בה סבבה, וכן לחפש את האוטפיט המדליק השונה האחר, שיגרום לך להרגיש גם. תחושה אחרת מהרגיל.
כן, שפה הבגדים הם כלי לזה, כי העניין הזה של ליצור את התחושה חדשה ולשים לב לדברים חדשים, זה משהו שהוא, כלומר, אני נוטה לחשוב שזה לא בגלל הבגדים, אלא בעזרת הבגדים.
נכון, זה בעזרת הבגדים, בהחלט, בהחלט.
כלומר, היה אפשר להכיל את המחקר הזה גם על תיסעו בדרך חדשה לעבודה, תשנו את הסדר של רהיטים בבית, תבשלו דברים אחרים.
זה מה שהיא עשתה. הלבוש היה רק... כלי אחד בתוך רפרטואר של דברים חדשים שהיא ביקשה מאותם נבדקים לעשות במשך חודש בחיים שלהם.
אז זה כלי טוב לעשות את זה.
כן, בהחלט.
את יודעת, לפני שבאת לפה, אני ידעתי כמובן שאנחנו יכולות לדבר על בגדים, ומצאתי את עצמי מסתבכת יותר מהרגיל עם ההתלבשות היום בבוקר. בפועל בהתחלה לבשתי משהו אחר, ואז הבאתי את הבן שלי לגן, ואז חזרתי ואמרתי, לא, אני בעצם לא רוצה ללבוש את זה, זה לא מתאים למצב רוח שלי היום. ומצד אחד ניסיתי... ליישם את מה שאני חושבת שאנחנו הולכות לדבר עליו, ומצד שני, פתאום חשבתי שזה גוזל ממני המון אנרגיה, שהיה לי הרבה יותר קל כשפשוט באתי ולבשתי משהו, שהוא מבין הבגדים שאני אוהבת, ולבשת אותה לפעמים, כן? וגם חשבתי על זה בהקשר של עייפות ההחלטה, שזה נושא שדיברנו עליו הרבה בפרקים קודמים, שאנחנו באופן כללי בחיים, כדאי לנו לשאוף לצמצום של כמות החלטות שאנחנו צריכים לקבל, כי זה מאוד מאוד מעייף לקבל החלטה, ובגדים זה עוד דוגמה למשהו שאנחנו יכולים להשקיע בו המון המון מאמץ כל בוקר להחליט מה ללבוש, ויכולים גם להגיד, על זה אני משקיעה פחות אנרגיה, וגם הרבה אנשים מאוד מוכרים עושים את זה, נכון? יש את הסיפורים על מרק צוקרברג עם החולצה האפורה שלו, וברק אובמה, וסטיב ג'ובס עם הגולף השחור, שהם אומרים, אני לא משקיע בדבר הזה, ואולי זה לא מקרה שכל הדוגמאות היו גברים.
בדיוק, בדיוק.
אני לא משקיע בדבר הזה.
הקדמת אותי.
אבל, ויש בזה משהו שגם מאוד מושך אותי, אני חייבת להגיד, בלהגיד, זה מה שאני לובשת, ושכחי מזה.
אבל יש לי שאלה. היית מוכנה לחיות עם זה שהערוץ הזה של הביטוי העצמי, מי שלך היה נסגר לחלוטין?
עקרונית לא. כלומר, לא באמת הייתי רוצה שעכשיו להיות מרק צוקרברג ושיהיה לי רק חולצות אפורות. כן, כן, אני כן אוהבת את המגוון, את ההתאמה, את היופי. זה כן דברים שאני אוהבת בגדים, כן? Mm-hmm. אבל אני לא אוהבת את הזמן, אני לא אוהבת את האנרגיה שזה דורש ממני. אני שונאת לעשות קניות, ממש שונאת.
את ורוב אנשים? כן. תראי, אז דיברת פה על כמה דברים. כן. במה שדיברת עכשיו.
הרבבתי, את אומרת.
הרבבת, כן. דבר ראשון, בוא נתחיל מההתחלה. כן. עצם התהליך החשיבתי המבלבל שהיה לך הבוקר, הוא מאפיין איזושהי התחלה של מודעות.
כן.
שברגע שממשיכים בה ומגיעים לאיזושהי נקודה של מודעות, מה המשמעות של הבגדים שלי עבורי, איך הם גורמים לי להרגיש, וחיבור רגשי לכל מה שיש לי בארון, אז להפך, ההתלבשות הופכת להיות מאוד מאוד קלה, מאוד מאוד מהירה. אני היום נמצאת במצב שאני בוחרת בגדים לפי איך שאני רוצה להרגיש ומה שמתאים לי היום. ואני יודעת בדיוק איך אני מרגישה וחושבת. ולפי זה אני בוחרת את הבגדים שלי.
מה היה לך הבוקר?
הבוקר למשל, בחרתי בשילוב הצבעים הזה של חולצה ירקרקה. עם מכנסיים סגלגלות, שזה שילוב צבעים שבתפיסה שלי הוא שונה, והוא אחר.
כן, הוא לא מובן מאליו.
הוא לא סטנדרטי. כן. נכון. ודרך שילוב הצבעים הזה, אני ככה התחברתי יותר לפן היצירתי שלי, ולפן שאצלי מאוד מאוד קשור לסטיילינג תרפי, באופן אישי של לחשוב אחרת, לחשוב שונה. זה ככה מה שאני רציתי להרגיש הבוקר, אבל יש גם פעמים, למשל כשאני עולה על במה, מול הרבה אנשים. אני יכולה לספר לך שאני בוחרת תמיד בחצאיות שיש להם נפח. חצאיות A כאלה, כי הן גורמות לי להרגיש נוכחת על הבמה. ואני אומרת, עם החצאית הזאת, גם אם יהיה ככה מישהו שם גבוה, או לא יודעת שם בסוף, אז הוא גם יראה אותי. וגם החצאית הזאת נותנת לי איזושהי הרגשה של עוצמה, של ביטחון.
אני חושבת שדיברת על שני מקרים שונים בין השורות, ככה שמעתי, תתקני אותי אם אני טועה. דבר אחד שדיברת עליו היה סוג של מה אני מרגישה היום, ואיך אני מבטאת את זה, כלומר איך אני בעצם נותנת ביטוי עצמי למי שאני, מה שאני, מה שאני חושבת, כל הסיפור הזה. והדבר השני ששמעתי היה איך אני מעצימה או יוצרת מה שאני רוצה להיות, שזה לאו דווקא מה שאני, נכון? יכול להיות שקמתי דווקא על רגל שמאל, ואני רוצה להיות מאוד שמחה, או רצינית, או חושבת, או מה שזה לא יהיה. אז זה נכון מה ששמעתי?
זה נכון מה ששמעת. אני קוראת לזה להתלבש כמו האישה שאת רוצה להיות. אבל חשוב לי לומר, האישה שאת רוצה להיות, שאני רוצה להיות, זה אף פעם לא מישהי אחרת.
כן.
זו תמיד אני. והחוכמה זה למצוא את הבגדים שאנחנו לא מרגישות מחופשות או מחופשים בהם. בגדים שהם בכל זאת אנחנו, אבל לבחור איזה חלקים מתוך האישיות שלי אני רוצה לבטא באמצעות הבגדים שלי. אני הולכת על תכונות אישיות, על מצבי אני. את יודעת, יהודית שיושבת מולי עכשיו, זה לא יהודית שאת אחר הצהריים, נכון. ולא שהיית אתמול, ולא שאת על הבמה. אפשר לעבוד עם זה, אפשר לעבוד עם מצבי העני, גם לייצר איזושהי גמישות, וגם איזושהי למידה. אפשר לקחת דברים מסוימים שבאים לידי ביטוי בך בחלקים מסוימים, ולבטא אותם גם במצבי העני אחרים שלך.
יאו, זה מזכיר לי משהו שקרה לי ממש לאחרונה. אקטואלי, אקטואלי. הייתי בויפאסנה לפני שבועיים או שלושה, חזרתי. וויפאסנה, למי שלא מכיר, סדנה של מדיטציה של כמה וכמה ימים, מתנהלת בשתיקה. ואני מספרת את זה כי בעצם חלקתי שם חדר עם עוד כמה אנשים, ולא דיברנו בכלל. אז כל מה שיש לנו אחת על השנייה, זה את הרושם הראשוני שנוצר, שבחלקו מבגדים, אין מה לעשות. עכשיו, כשאני הולכת לויפאסנה, אני יודעת שאני הולכת כל היום לשבת ולעשות מדיטציה, אני לא לוקחת את הבגדים שאני לובשת ביום יום שלי. כלומר, אם ביום יום אני לובשת בגדים שהם קצת יותר חגיגיים, קצת יותר פורמליים, קצת יותר מתאימים לעבודה, כשאני הולכת כל היום לעצום עיניים ולשלב רגליים, אני לובשת טייצים וטרנינגים וסוואטשרטים, דברים שהם לגמרי הבגדי בית שלי.
איך הרגשת בבגדים האלה?
הרגשתי קצת אחרת. גם הרגשתי קצת יותר ילדה, יותר, לא יודעת אם משתמש במילה פשוטה. זאת לא המילה המדויקת, אבל הרגשתי משהו אחר, כי זה באמת בגדים שאני בדרך כלל לא לובשת בחברה, בטח שלא בחברה של אנשים זרים. כן, אם באות אליי חברות הביתה, אני נשארת עם הבגדי בית. אבל לא בחברה של אנשים זרים, שאיתם בדרך כלל הרבה יותר חשוב לנו גם מה אנחנו לובשים. כי אין את ההיכרות שנובעת מזה, ופה גם בכלל לא הייתה היכרות, כי אין שום שיח. עכשיו, למה אני מספרת את כל זה? כי בסוף הויפאסנה יש את הקטע ששוברים את השתיקה ומדברים, ואז דיברתי עם מי שהייתה איתי בחדר בעצם כמה ימים, ואנחנו מכירות רק התנהגויות מאוד ספציפיות אחת של השנייה. והתחלנו ככה לדבר, ואז היא שאלה אותי מה את עושה, ומה פה ומה שם, סיפרתי לה פסיכולוגיה חיובית וכל מיני, ואז היא אמרה לי, את יודעת, אני מכירה פודקאסט על פסיכולוגיה חיובית. אמרתי לה, כן, עכשיו כבר הבנתי. אז אני אומרת לה, כן, איזה פודקאסט, אז היא כזה, זה של מישהי יחסית צעירה, אבל יודעת ככה וככה, ואני כזה, כן, ומה שמעת שם, אז היא מתחילה לתאר לי כל מיני פרקים. עכשיו, באיזשהו שלב, אני אומרת לה, עכשיו, זה קצת לא נעים, אבל אני אומרת לה, נראה לי שזאת אני. ואז היא אומרת לי, מה? אז אני אומרת לה, כן. אז היא אומרת לי, מה זאת את? הייתי באתר, וזה נראית מישהי הרבה יותר מבוגרת ממך, והרבה יותר מנוסה, והרבה יותר רצינית, והרבה, כאילו, הרבה, הרבה, הרבה יותר דברים. אז אמרתי לה, כן, נראה לי שזה, כן, לא מכירה עוד פודקאסט בתחום הזה ועם האורחים האלה. ופתאום, כאילו, כל היחס שלה אליי השתנה. עכשיו, גם לפני זה היא הייתה מאוד נחמדה, אבל היא הדגישה דברים אחרים. היא אמרה שאני נורא חמודה, ונורא עדינה, ונורא כזאת ילדה. ופתאום היא אמרה לי, מה? אז זאת את לא מבינה, אני תפסתי ממנה שהיא כזאת קריזמטית וכזאת יודעת וכמה ידע, וזה היה מדהים לראות את הרושם הזה שנוצר מבלי שבן אדם, אני פותחת את הפה, אומרת כלום. זה איך שאני נראה את הפרצוף שלי בשילוב הבגדים.
אבל אני חייבת להגיד לך משהו.
כן.
זה לא חד-ממדי. כן. זה לא חד-ממדי, כי קורה לך משהו, קורה לנו משהו, כשאנחנו לובשים את הבגדים
כן.
האלה.
לא רע, גם מעצם הפעולה.
מעצמך, כן. את מפיקה מעצמך חלקים אחרים שלך, mm-hmm. כשאת לובשת את הטרנינג או הטייץ בויפאסנה,
כן.
וכשאת יושבת פה מולי.
כן.
אז זה לא רק השיפוטים שלה, אין ספק, השיפוטים שלה ושל כולנו הם חזקים מאוד. Mm-hmm. אבל גם אנחנו מפיקים מעצמנו תחושות, מחשבות והתנהגויות אחרות לחלוטין בבגדים אחרים. כן. אני חייבת להגיד לך, בהקשר הזה, חופשת הלידה, אוקיי? כן. מה שאת מדברת מזכיר לי מאוד נשים בחופשת לידה.
כן.
שלובשות טרנינג ולובשות טייץ, ואומרות לעצמן, בן קו, פולטים עליי, את יודעת, כן. אני לא הולכת לשום מקום, מה אני אלבש לעזאזל, לאן אני הולכת? ואני אומרת, מה שאת לובשת קשור מאוד 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 למה שאת מרגישה וחושבת. את צריכה לבחור בגדים שאת מרגישה בהם טוב, וכמו שאת רוצה להרגיש. עכשיו, פה את הרגשת סבבה, כי את כן. בויפאסנה והכל התאים לך. אבל בואי תשליחי מזה למקרים אחרים בחיים שלנו, ולתקופות גם פחות טובות שהן בכלל לא ויפאסנה כן. בחיים שלנו, ואז אנחנו יכולות ללמוד להיעזר בבגדים שלנו, כדי להפיק מעצמנו תחושות, מחשבות ויכולות שטבועות וקיימות בנו.
אבל זה לא רק שם. הבגדים, כן? זה גם הקונסטלציה, כן?
אם את שואלת אותי, זה גם שפת הגוף. כלומר, שפת הגוף והבגדים.
זה שאני אני יושבת פה איתך, אני בתפקיד מסוים, כן? מן הסתם זה אני, אבל אני לא מתנהלת בדיוק באותה צורה, כשאני יושבת עם חברה שלי על השפה.
לגמרי, כן? וזה הגיוני
אפילו
וסבבה.
אפילו אם אני אלבשת אותם בגדים, כן?
אבל אני אגיד לך משהו. כן. ברגע שיש גמישות בין המצבים, כן. אז הכל טוב ויפה.
כן.
אבל ברגע שיש איזושהי נוקשות מסוימת בין התפקידים שלי, שם יש איזושהי בעיה שכדאי לי מאוד לעבוד איתה, והבגדים שלי הם צוער נפלא.
אבל חשוב להגיד שבעיניי זה לא בגלל הבגדים שהתנהגה ככה בסוף שבוע. כלומר, זה פשוט, הבגדים הם כלי, להעיר את זה.
תקשיבי, זה אף פעם לא הבגדים. כן. אני אומרת, הבגדים הם רק התירוץ.
כן.
כן.
אוקיי, אני רוצה לדבר קצת על אופנה. כי אני חושבת שאי אפשר לנהל את השיח הזה בלי להתייחס לאופנה. עכשיו, כשאני אומרת אופנה, אני לא מתכוון שנדבר עכשיו על מה טרנדי ומה פחות, אלא באמת על זה שהאופנה היא מאוד מאוד משפיעה על מה שאנחנו אוהבים. אני זוכרת שכשהתחילו לצאת מכנסי הסקיני לעולם, אני אמרתי, זה דבר מכוער, אני בחיים, 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 לא אלבש את זה. אוקיי? וכמובן שאחרי כמה חודשים, אוי, לבשתי את זה, ועכשיו אני חושבת שזה יפה. ואני כבר, היום אני כבר מכירה את המנגנון הזה, ויודעת להגיד שכשיוצאת אופנה חדשה, אני לא מבקרת אותה, כי אני יודעת שעוד חודש, חודשיים, אני אהיה שם אחרי שטיפת מוח, ואחשוב שזה יפה. אז איך אנחנו מבחינים בין מה באופנה, מה מצפים, מה נחשב יפה, לבין מה אני באמת אוהבת?
כן, אז זה בדיוק ההבדל בין אופנה לבין סטייל.
כן.
שאופנה זה באמת דבר מאוד מאוד חברתי, זה מה שמעצבי האופנה, זה בדרך כלל גברים דרך אגב.
כן.
מכתיבים לנו הקולקציות שהם מוצאים, ואז אנחנו אמורות לאהוב את זה, כמו שאמרת, אנחנו אמורות ללבוש את זה, לאהוב את זה.
כן.
וסטייל זה דבר אחר. זה איך כל אחת מאיתנו מפרשת את האופנה הזאת, ומה אנחנו בוחרות בסופו של דבר להכניס לארון הבגדים. ויש הבדל מאוד גדול בין סטייל לבין אופנה. סטייל זאת הדרך שלנו קצת להשתחרר מהשעבוד הזה של האופנה. זאת הדרך שלנו למצוא את עצמנו, את הקול שלנו, בתוך ים הטרנדים המתחלפים האלה. אנחנו ממש לא חייבות לקבל כל דבר. יש טרנדים שהם מגניבים ומתאימים לערכים שלנו, למי שאנחנו ולסטייל שלנו, ויש כאלה שלא. ואנחנו לומדות גם לא לקבל אותם, גם אם הם מפתים, גם אם כולם לובשים את המנומר, ואני בסופו של דבר, אני לא בן אדם של מנומר, אני לא מנומרת, אז אני לא אלך עם המנומר הזה, ואני ארגיש ממש טוב עם עצמי. אז דווקא כשיש לי סטייל מגובש, זו דרך להתמודד עם עולם האופנה ולקבל אותו כמו שהוא. וכשאני אומרת כמו שהוא, אני מתכוונת לקר נפלא להשראה וליצירתיות. אני רוצה לשתף אותך שאני משתמשת הרבה מאוד בעולם האופנה. כשאני התחלתי את סטיילינג תרפי, היה לי אנטי מאוד גדול. אמרתי, אופנה זה מסחרי, זה מה שהחברה חושבת וקופה עלינו, לא צריך לדבר על אופנה. אבל אני למדתי שאם לומדים לראות אופנה כמו שהיא, אופנה היא אומנות. וכשנשים מבינות שתצוגת אופנה זה לא באמת משהו שאני אמורה ללבוש אותו, אלא זה מיצג אומנותי, אז אני לומדת לראות את זה בתור מקור אדיר להשראה. ואני אומרת לאנשים, תיכנסו לאתר של ווג. זה אתר מהמם, מדהים. זה בדיוק כמו שציירים מציירים וצלמים מצלמים. ככה גם מעצבי אופנה מעצבים בגדים. תיכנסו שם לרונווי, ללשונית של רונווי. תתחילו להסתכל על תצוגות אופנה. עכשיו, אל תסתכלו על הדוגמניות הרעבות, אוקיי? זה איזשהו מדיום חברתי שצריך לעשות הרבה מאוד עבודה לגביו, אבל בואו נשים את זה רגע בצד. ונסתכל על הבגדים, על הצבעים שלהם, על ההתפסים שלהם, על הגזרות המטורפות שלהם, על הנעליים, על האיפור, פור, על כל הסטייטמנט שיש שם. יש שם איזשהו מפגן יצירתי שכל אישה רגילה לגמרי, בכל מידה, יכולה לקבל ממנו משהו. וזאת ההשראה הזאת, היצירתיות והמשחק שיש בעולם הסטיילינג, שכולנו יכולות להפיק ממנו גם בלי להיות דוגמניות, גם בלי להתחבר לעולם האופנה, ולהפך יש שם משהו שמאוד מאוד משחרר אותנו. כי הפחד זה שאני חייבת להיראות ככה, ואני חייבת ללבוש את זה. אז אני כאן כדי להגיד, לא, אנחנו לא חייבות להיראות ככה, ואנחנו ממש לא חייבות ללבוש את זה, אנחנו יכולות להסתכל על זה, ולהחליט מתוך בחירה חופשית, מה מתאים לי ומה לא.
כן.
כן.
אוקיי. זה נותן איזה...
זה נותן את
הרגעה.
אוקיי.
קלה. אבל אמרת פה משהו חשוב שהייתי רוצה להדגיש אותו, אמרת ערכים. ואני חושבת שבאמת כל השיחה שלנו היא שיחה על איך אני מכניסה את הערכים, את התכונות, את מי שאני, בין אם זה באופן מי שאני ברמה יותר יציבה וקבועה, וגם מי שאני ביום ספציפי בתנודות האלה, לתוך הביטוי הזה שנקרא בגדים. וזה מזכיר לי קצת פרק שהיה לנו לא מזמן על קניות שמעת אותו? עם טלי טעני הררי. תשמעי אותו אחר כך אם תרצי. דיברנו, המסר שם היה בדיוק זה, שאנחנו רוצים לבדוק שאנחנו קונים את מה שבאמת משקף, את מה שאנחנו מאמינים בו, ולא סתם קונים כי אנחנו קונים. ואני חושבת שהבגדים זה גם מין דוגמה לדבר הזה, שאנחנו פותחים את הארון ואומרים, יש פה דברים שהם לא משקפים אותי, וקניתי אותם כי תעשיית האופנה שכנעה אותי שצריך להיות לי כזה, או שזה נראה טוב, או שראיתי את זה על חברה, זה לא תמיד התעשייה, וחשבתי שזה יפה, או שרציתי להיראות יפה בדבר כזה. נכון. ובסוף אני לא לובשת את זה. נכון. ואחרי השיחה שלנו, בטלפון, אני אהבתי מהם קדים מהאחרון.
את רואה איזה מדהים זה? כן. זאת העוצמה של סטיילינג תרפי, זה פשוט כן. מדהים. זה פשוט לעורר את המודעות, ולתת לזה להיות, ולראות לאן זה לוקח אותי. Mm-hmm. אני רוצה להגיד לך כמה דברים לגבי הערכים. Mm-hmm. דבר ראשון, מחקרי צרכנות מצאו, שאנשים בוחרים במותגים שהולמים את תפיסת הזהות שלהם.
כן.
אז הערכים שלנו בהחלט מכוונים אותנו לחנויות מסוימות ולא אחרות, ועוד פעם בזה שאני חייבת לומר, שהמקרים שמגיעים אליי בסופו של דבר, או המודעות שאותה אני מבקשת לעורר, זה האם יש הלימה בין האיכויות שלי, איך שאני תופסת את עצמי ואת הערכים שלי, לבין הבגדים שיש לי בארון. Mm-hmm. ובאות אליי הרבה נשים שאומרות, וואלה, אני מרגישה עם עצמי, טוב מאוד, אני מרגישה שאני אישה ערכית, שווה, מקצועית, אינטליגנטית, אבל הבגדים שלי הם כאלה פשוטים, ספורטיביים כאלה, מתנצלים, ובא לי שהבגדים, שתהיה הלימה בין הפנימיות שלי לחיצוניות שלי, זה גם כן. מבחינתי ערך.
וואו, כן. ויש משהו שהוא, כלומר, אני חושבת שנגענו בכל מיני דברים לאורך הפרק מבחינת פרקטיקה, אבל אם מנסים רגע לסדר את זה קצת, מה ה...
אני אסדר. אני אשמח
call
להגיד...
call to action של מה שדיברנו.
תראי, אני אחבר את זה למה שאני פוגשת בעבודה שלי. מגיעות כן. אליי שני סוגים של נשים. סוג אחד זה נשים שבאמת באות ממש ממקום של התרפי, של איזשהו דימוי גוף נמוך וכל מיני קשיים. אני עובדת למשל גם עם נשים, אנורקסיה. ואז העבודה היא מאוד מאוד טיפולית על הבגד כאיזשהו אמצעי שהוא מגונן, נותן לי ביטחון, מבסט את הרגשות שלי, עוזר לי למצוא איזשהו דימוי יותר טוב של עצמי, איזשהו מבט חומל יותר mm-hmm. כלפי הגוף שלי וכלפי עצמי. ומגיעות גם נשים אחרות שמגיעות ממקום יותר חזק ומבינות שיש משהו לא ממומש בהן mm-hmm. שיכול יותר לבוא לידי מימוש דרך הבגדים. ופה אני כבר אעשה את ה-call to action. Mm-hmm. כל מי שמקשיב לנו בעצם עכשיו יכול לעשות איזושהי עבודה עם הבגדים שלו, בין אם זה ממקום של קושי ובין אם זה ממקום של התפתחות. הבגדים הם איזשהו כלי לרענן את כל המושגים שלנו לגבי יפה, מכוער, מקובל, לא מקובל, מה שאני מאפשרת לעצמי ומה שאני לא מאפשרת לעצמי. ואני אומרת, בואי תאפשרי לעצמך, ברשותך אני אדבר בלשון נקבה, בואי תאפשרי לעצמך יותר. תאפשרי לעצמך לאתגר את הציפיות החברתיות ממך, תהי יותר ממוקדת במה את רוצה להשיג mm-hmm. דרך הבגדים שלך, תנסי לרענן את כל המושגים שלך לגבי מה את יכולה ללבוש, לחפש אלטרנטיבות אחרות ללבוש, לחזור לאותו ארון בגדים שלך בהתחלה בלי לקנות שום דבר אחר, ממש mm-hmm. לחזור לארון הבגדים ולעשות איזשהו מיפוי. כמה מהבגדים האלה הם אני, כמה מהבגדים האלה הם ממש לא אני, הם לא צריכים להיות שם, mm-hmm. וכמה מהבגדים האלה הם אולי, הם איזה שהם בגדים שדרכם אני יכולה לעשות איזושהי עבודה של יציאה מהקופסה של עצמי, של קצת לעשות משהו אחרת. Mm-hmm. ועוד דבר שאני מציעה לכל אחד ואחת לעשות, זה איזשהו יום אומץ, לחפש איזשהו מקום שאני מרגישה מספיק בטוחה ללכת אליו, בבגד ממש שונה מהרגיל, mm-hmm. ולראות איך זה גורם לי להרגיש.
כן, אז קודם כל היה לי ממש ממש מעניין. אני חושבת שהדברים שמחלחלים אצלי ונשארים איתי, זה שהארון שלנו הוא כמו סוג של ביוגרפיה כזאת. כלומר, אם היינו יכולים אפילו לראות את הדברים לאורך השנים, ואני סיפרתי פה כמה דברים מההיסטוריה שלי, אבל היו עוד נקודות שהמשיכו אחרי גיל ההתבגרות. היו תקופות שהתלבשתי כמו היפית, ואחרי זה כמו זה, וזה, כלומר, היו באמת כל מיני אבולוציות שבאמת שיקפו תקופות בחיים, וגם עכשיו יש איזה שהם דגשים בזהות, שהם גורמים לבגדים מסוימים להיות יותר נוכחים, ולבגדים אחרים פחות, וזה דווקא עשה לי חשק, לבדוק את זה ולגוון בפורמטים אחרים שהם לא רק עבודה, וגם בתוך העבודה, למתוח את הגבולות לכיוונים אחרים. אז תודה.
מהמם.
ואני מקווה שגם למאזינים והמאזינות בעיקר, זה עשה את החשק לעשות את הבדיקה הזו, שבתכלס אני חושבת שכל הסיפור הזה הוא באמת סיפור על ביטוי עצמי, והוא גם מאוד מתחבר לפרק שהיה לנו על אותנטיות, של בעצם כמה אני מביאה את עצמי ואת מי שאני לכדי ביטוי, ובגדים זה פשוט עוד דרך לעשות את זה. ואני חושבת שהרבה מהדברים שדיברנו עליהם, היה אפשר גם להחליף את המילה בגדים בדברים אחרים. אז תודה רבה על השיחה
הזו. תודה לך, תודה.
אני חושבת שהיא שונה בנוף של הפודקאסט. איך היה לך עם השיחה שלנו?
היה לי כיף מאוד. כן? היה לי כיף, כן, כן. היה לי כיף, והאמת היא שככה, אסוציאציות שזה אלה בך, אני מאוד מאוד רגילה לזה.
כן.
גם מה שדיברת עכשיו על האבולוציה של הלבוי, זה בדיוק החומרים שאני עובדת איתם. זה מדהים. ואני בטוחה שגם המאזינות והמאזינים האמיצים, כשהם יחשבו על הדברים לעומק, ואולי תוך כדי אפילו שאנחנו מדברות, זה יעלה הרבה מאוד אסוציאציות שלהם, אז יתחיל איזשהו תהליך של מודעות. כי סטיילינג תרפי, זה הקטע, זה מתחיל מאיזושהי מודעות, שהיא אחר כך מתגלגלת, וכל אחד יכול לקחת את זה לכיוון שלו.
כן.
של מה שהוא צריך.
לגמרי. אני חושבת שלא נגענו במשהו שבדרך כלל נוגעים בו, שזה באמת יותר השאלות של איזה בגדים משדרים מה, שאני חושבת שזה שיח שהוא אולי קצת יותר מובן גם מעצמו, שאנחנו יודעים באופן אינטואיטיבי להגיד שבגדים מחוייתים ישדרו יותר
נכון,
רצינות.
נכון, את זה אמרנו.
כן, אז לא התעמקנו בזה, ואני חושבת נכון. שזה גם היה יכול להיות מעניין, אבל הדגש של השיחה שלנו באמת היה יותר על איך אני מבטאת את עצמי דרך בגדים, ופחות איך אני מייצרת את הרושם אצל אנשים אחרים. נכון,
נכון.
שזה בדרך כלל הכיוונים שזה הולך אליו.
נכון.
בסדר גמור, אז ממש ממש תודה לך שהגעת, ותודה על ההתמדה ושהתעקשת.
תודה לך.
באמת אני מעריכה את זה, ותמסרי דש לאחותך.
אני אמסור.
כן, ותודה רבה לכם מאזינים, שגם שלחתם שאלות בפייסבוק, אמנם לא הזכרנו את השמות שלכם, אבל הם בהחלט השתלבו ונכנסו לשיחה, אז תודה רבה על זה. ואיך אפשר למצוא אותך, להגיע אלייך?
סטיילינג תרפי, דוקטור טלי סטולובי, באינטרנט, באתר שלי ובפייסבוק שלי ובספר שיוצא ממש עכשיו.
יואו, מרגש.
כן.
מרגש. אז אנחנו גם נשים פרטים לאתר שלך.
בשמחה.
ולכל הדברים שתשלחי שנוסיף.
בשמחה.
ושוב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של חושבים טוב, כבר פרק 54, שזה מרגש. ובאמת אני רוצה גם להגיד שוב תודה על כל הפרגונים והדברים שאתם שולחים, ותודה שאתם גם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, מי שעוד לא עשה את זה, מוזמנים ללכת ולעשות את זה. מזכירה שוב את ההרצאות הקרובות שאתם מוזמנים לבוא ולתתקיף, כל הפרטים נמצאים באתר שלי, ואם גם לכם יש המלצות או בקשות לנושאים מסוימים שיעלו בפודקאסט שאתם חושבים שיהיו מעניינים, אז מוזמנים לכתוב בקבוצת הפייסבוק. אז שיהיה לכם שבוע נפלא, תבחרו בגדים שאתם אוהבים, וזהו, יאללה ביי.